קצת לדון היום, לדבר היום על עניין של אמונה תמימה. שאלה יסודית במחשבת ישראל, נדמה לי. אולי שאלה על מחשבת ישראל, אם תקצו. יש איזו מקובלה כזאת, מוסכמה כזאת, שיש משהו מאוד... מאוד טוב, יותר מעולה באדם שמאמין אמונה תמימה, לא מתוך חקירות והוכחות וחיפושים פילוסופיים כאלה או אחרים. ומדברים על זה לא מעט. הדוגמה הבולטת היא, זה מה שהסתכלתי שם, אבל בסוף זה בחורות הלבבות עם פירוש לב טוב, אז יש שם ההקדמה של הבעל הלב טוב, הוא אוסף את כל הרבס ככה שאסרו לעסוק בחקירה פילוסופית, ומדבר בשבח האמונה התמימה. שם במהדורה ראיתי איזו הקדמה קצת אחרת, אני לא יודע. בכל אופן, כן, הוא אומר את זה בגלל שהשער הראשון של חובות הלבבות זה שער הייחוד, שבשער הייחוד הוא כן עוסק בחקירה פילוסופית. הספר באופן כללי הוא יותר ספר מוסר, אבל השער הראשון הוא איזשהו שער שכן עוסק בחקירה פילוסופית, ובאמת יש כאלה שנהגו לא ללמוד אותו, אפילו היו מהדורות, נדמה לי, שהדפיסו את זה בלי שער הייחוד, הדפיסו רק את שער הספר.
הוא עצמו, הלב טוב, לא מפרש את...
כן, כן. אז וככה איכשהו מקובל, עוד פעם, במינונים כאלה או אחרים, שיש משהו... מאוד יותר חזק, נקרא לזה כך, באמונה תמימה מאשר באמונה מתוך חקירה. עכשיו, יש בזה מינונים שונים, יש כאלה שאומרים שאסור בשום אופן, חס ושלום, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בסך הכל יש לזה גם היבטים הלכתיים שטעונים בדיקה, אבל אני לא אכנס עכשיו לשאלות ההלכתיות, כי הם לא באמת, לא חושב שבאמת אפשר לטפל בהם בכלים הלכתיים. זה הכל מתחיל מהשאלה מה אנחנו עושים איתם במישור המחשבתי. ואחד המיתוסים המפורסמים, כן, של החסיד יעבץ בישיבות, ככה תמיד מספרים את זה, שהחסיד יעבץ מספר שמגולי ספרד, אז הוא מספר שמי שהחזיק מעמד שם בתקופה של האינקוויזיציה, זה היו דווקא היהודים הפשוטים, תלמידי החכמים, האינטלקטואלים, הפילוסופים, היו שם סך הכל לא מעט כאלה, הם נפלו הרבה קודם. ודווקא אנשים ככה פשוטים, עם האמונה התמימה, החזיקו מעמד בגזרות ובניסיונות שהיו שם בצורה הרבה יותר חזקה. ובאמת נדמה לי שבעולם היותר מודרני הצליחו לייצר, בעיקר בעולם הליטאי נדמה לי, הצליחו לייצר תופעה ממש מרתקת, שאנשים שבסך הכל גדלים על אמונים על עליונותו של השכל, זאת אומרת על החשיבות של הניתוח, של ההגדרה, של הבחינה ההגיונית של כל דבר, בטח בהלכה כמובן, בעיקר בהלכה, אבל גם מעבר לזה יש איזושהי הסתייגות, נגיד מקבלה, אחד לא יגיד כמעט שהוא לא מקבל את זה, אבל זה לא באמת משהו שהוא חלק מעולמו של, כן, של בחור ישיבה, אני חושב שגם ראש הישיבה שלו ליטאי. ויחד עם זה איזושהי התעלמות מוחלטת מהתחומים שהם לא הלכה, מהתחומים המחשבתיים, בהפעלת השכל בתחומים שהם לא תחומי הלכה. ושם איכשהו שם אנחנו נשארים בעולם נקרא לו החסידי, כן, לפחות כהכללה, לא חושב שזה נכון באמת לגבי כל החסידים, אבל העולם הזה שאמור לקבל את הדברים בתמימות, בלי לשאול, בלי לחקור, בלי להגדיר, כן, אני סיפרתי לא פעם על החוויות שעברתי במניין הדרכים בבני ברק, כשהייתי מתפלל, שחבר'ה באמת עריות בלימוד, היה תענוג להיות שם לדבר עם האנשים, אנשים מדהים, באמת עוצמות בלתי רגילות בלימוד. ומדי פעם בערב שבת היה מגיע איזה יהודי משגיח או רם בישיבה או משהו כזה, ונותן איזה שמוס כזה על מדרש או על או על מחשבה, מה שאנחנו קוראים פה, וככה הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות אם החבר'ה זה בסדר כאילו מה שהוא אומר, כי אני קצת הייתי, זה היה מביך באמת ברמות ילדותיות ממש, ואנשים שם ישבו והקשיבו, חלקם נמנמו, אבל אף אחד לא חשב שיש פה איזושהי בעיה. זה מתן תורה כזה, זאת אומרת, כשלומדים אז כמובן לומדים ושואלים ומקשים ומנסים להגדיר, ולא מקבלים סתם דברים כי הוא אמר, או צריך לנתח, להבין אם זה מחזיק מים, לראות אם זה הגיוני, לא נושאים פנים סתם ככה לאנשים ולסברות. וכשיוצאים ימינה ושמאלה קצת מהעולם ההלכתי או הלמדני, איכשהו הפאזה היא שונה לחלוטין. זאת אומרת, יש פה איזה מעבר פאזה, ופתאום אתה נהיה מין יהודי תמים כזה, שאתה שומע לוקשים שהילדים שלי בגן לא היו קונים, אני חושב, והחבר'ה הרעיות, באמת, חבר'ה מוכשרים, חבר'ה מאוד אינטליגנטים, שום דבר, שומעים שם כאילו שזה, אני לא יודע, זה תופעה מרתקת, זה העסיק אותי לא מעט זמן כשהייתי בבני ברק, דווקא שלא הייתי חלק מה... חלק ככה אינטגרלי או מובנה בקבוצה הזאת, אז היה לי קל ככה לשמור על ניתוק ועדיין נשאר שפוי, זאת אומרת עדיין להבין שזה שטויות, גם למרות שאני שם כן, חלק מה שומעים הרגילים. זה תופעה מדהימה, באמת, זה דברים ברמה מאוד ירודה, ובלימוד דבר כזה לא היה מתחיל לעבור, החבר'ה היו צולבים את מי שהיה אומר דברים כאלה, זאת אומרת, פשוט זה לא היה עובר אותם. אז יש פה איזה
גם בלימוד נראה לי, אם כשרואים איזה ראשון שאומר סברה תמורה, בדרך כלל גם
מנסים ליישב אותו, בסדר, יש לו סמכות לראשונים, אבל אתה גם תשמע, אוקיי, אלה דברים מדרש פליאה. סיפרתי פעם, אני חושב, הייתי אצל רב שלמה פישר בירושלים עם החבר'ה מירוחם, היינו שם אצלו כל הישיבה, הוא נתן לנו שיעור שם, ובאיזשהו, לא זוכר כבר איך בדיוק הוא הגיע לזה, הוא אמר משהו על המתעסק בחלבים והעריות חייו שכן נהנה, לא זוכר משהו כזה, ואז אמרתי לו שיש איזה, שאלתי שם שיש רן שאומר שגם במצוות עשה, אם אתה עושה את זה במתעסק אז יש את הסברה של שכן נהנה, לא משנה, זה עקרון הלכתי, לא חשוב, יש את הסברה שכן נהנה, זה מחידוש, אז זה מדרש פליאה, ממשיך לדבר על זה, לא ענה לי אפילו, זאת אומרת, זה בסדר, מה אתה מביא לי מין כאלה דברים שלא מתחילים? עכשיו הוא כן, הוא בחור, הוא יהודי, מה?
גם במחשבה?
כן, נכון, הוא כן מתעסק במחשבה, אבל...
אני חושב ששמעתי כולם, אני רבי עקיבא הגיע משהו, אני פה על איזה סוגיה, קטל את זה בלי...
כן, זה נכון שאצלו באמת הוא גם עוסק במחשבה,
אבל... רבי עקיבא לא שמעתי אף...
כן. אז באמת נדמה לי שבוא נגיד לא, אולי לא ברמת החריפות של רב שלמה פישר, אבל בעולם ההלכתי לא קונים לוקשים, זאת אומרת מנסים להסביר, ואם זה לא הולך אוקיי, וגם מנסים להסביר אם זה יותר מדי עם קרחצנס, אז כולם מבינים, אוקיי, מסבירים אותו כי הוא חי לפני המאה ה-16, אבל בכל זאת לא נעים לפגוע בכבודו, הוא ראשון, אבל בכל זאת זה לא זה, כולם מבינים את העניין, יש איזה קודים ברורים, אבל יש איזשהו הפרדה דיכוטומית נורא חזקה בין העולם המחשבתי לבין העולם ההלכתי, גם אצל הקבוצה הזאת, שזה בהחלט קבוצה אינטלקטואלית, קבוצה שהניתוח השכלי הוא מרכז הווייתה, הכל נסוב סביב העניין הזה, יש ביקורות על הליטאיות, על זה שזה רק שכל ואין מימדים של רגש ואין שום מימד אחר, אבל הם הצליחו איכשהו לצמצם את זה או לתחום את זה רק בתחום ההלכתי ולא לצאת ימינה ושמאלה. זאת אומרת, המיתוס של האמונה התמימה הוא לא פחות חזק אצל הליטאים מאשר אצל החסידים. זאת אומרת, ההבדל ביניהם זה בעולם אולי הלימוד, או לא יודע, לא רק בלימוד, אבל איכשהו בעולם המחשבתי המיתוס הזה מאוד חזק גם בעולם הליטאי. וזה טוב, זו תופעה מפתיעה, אבל בכל מקרה זאת נקודת המוצא. אז אני אביא אולי כהמחשה של העניין הזה, זה סיפור שיש לו כמה פנים לחשוב עליו. סיפור על מעלתה של האמונה התמימה, מובא בספרים. לא יודע מה זה הספרים האלה. אני שמעתי את הסיפור הזה כבר פעם, אבל מצאתי אותו באינטרנט, אז הורדתי אותו משם, לא יודע מה זה הספרים האלה.
בטוח.
מה?
אז הוא בטוח.
אז?
הוא בטוח.
כן. אחד מן האנוסים בא מפורטוגל וקבע את מגוריו בעיר הקודש צפת. פעם אחת שמע מאחד מרבני העיר צפת בדרשתו שדרש מעניין לחם הפנים שהיה קרב בבית המקדש מדי שבת בשבתו. וכפי הנראה אותו רב נאנח בדרשתו והצטער ואמר, עכשיו בעוונותינו הרבים אין לנו דבר מוכן כדי שיחול השפע גם על הבלתי מוכן. זה הרב שביקה את גורלנו שאין לנו כבר את לחם הפנים. אותו אנוס מפורטוגל ששמע את הדבר הלך בתום לבבו לביתו והורה לאשתו שבכל יום שישי תכין לו שתי כיכרות לחם מקמח שנופה 13 פעמים ושתלוש את הבצק בטהרה ובכל מיני ניפוי ושיהיה אפוי בטוב בתנור שבבית משום שהיה רוצה להקריבו לפני היכל השם. אולי יתעשת האלוקים לו ויקבלה ויוכל את העולה ההיא. כן, הוא רוצה להביא לחם הפנים משלו לבית הכנסת. וכאשר ביקש, כך עשתה לו אשתו. וכך בכל יום שישי היה אותו אנוס לוקח את אותם שתי כיכרות לחם ומביאם לבית הכנסת לפני ארון הקודש ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך שיקבלם ברצון טוב ויוכל אותם ויערב לו ויבוסם לו. וכיוצא בזה היה מדבר ומתחנן כבן המתחתה על אביו והיה מניח הלחם והולך לו. אחרי התפילה הוא היה משאיר את הלחם שם מול ארון הקודש והולך. שמש בית הכנסת שהגיע ביום שישי לסדר את בית הכנסת ונתקל בשני כיכרות לחם משובחים, שמח על המציאה, כנראה לא היה בהן סימן, נדון אותו לקו זכות. מה? כן, זה בתי כנסיות של גויים גם כנראה זה היה וכל של הנוסים, זה כמו גויים. בכל אופן, אז נתקל בשני כיכרות לחם משובחים, שמח על המציאה ולקחה. ומאז בכל יום שישי היה מגיע לבית הכנסת ולוקח את שתי כיכרות הלחם מבלי דרישה וחקירה מאיכן באו ומי הביאם, ואכל ושמח בהם כשמחה בקציר. בשעת תפילת ערבית היה אותו אנוס ירא השם רץ לבית הכנסת ומסתכל בארון הקודש, וכיוון שלא היה מוצא שם את הלחם היה שמח שמחה גדולה ורבה בליבו, והלך ואמר לאשתו השבח והודעה לכל יתברך שמו כי לא בזה ענות אני, הוא כבר קיבל הלחם ואכלו חם. כן, הוא אכל את זה ממש בעודו חם, הקדוש ברוך הוא. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא אוכל את לחם הפנים. ולמען השם יתברך, אל תתרשלי בעשייתם, ויזהרי מאוד, כי הואיל ואין בידינו במלך עבדו, ואנו רואים שלחם זה ערב לו, כן, הקדוש ברוך הוא מאוד נהנה מלאכול את הלחם הזה, חובה עלינו לעשות לו נחת רוח בהם. ככה הוא אמר לאשתו. והיה אותו אנוס הולך ומתמיד בזה זמן מה, והיא היום ועיקר מקרה, ואותו רב שהאנוס הביא את הלחם על פי הדרשה ששמע ממנו היה ביום שישי בבית הכנסת ועמד על הבימה על מנת להכין את הדרשה שאמור היה לדרוש למחרת בשבת בבית הכנסת. כן, עושה תרגיל על יבש. והנה האיש ההוא בא כמנהגו הטוב עם הלחמניות וקרב אל היכל הקודש והתחיל לסדר דבריו ותחינותיו כנהוג, בלי ששם לב שגם הרב נמצא שם, מרוב ההתלהבות והשמחה שהיו לו בעת שהיה מביא את הדורון הזה לפני המקום. הרב שהביט וראה ושמע את כל מה שהאיש דיבר ועשה, נבהל וכעס מאוד. קרא לו אותו אנוס וגער בו, ואמר לו, שותה, וכי האלוה שלנו הוא אוכל ושותה? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אוכל את הלחם שלך? ודאי השמש לוקח את הנעל ליטווק. ודאי השמש לוקח את הלחם הזה מדי שבוע, ואתה מאמין וסבור שאלוקים הוא המקבלם, וזה אבון גדול לייחס גשמיות לבורא יתברך שאין לו דמות הגוף ואינו גוף. ככה הוא נזף בו, וכיוצא בזה ישמיע באוזניו עוד דברי מוסר עד שבא השמש כמנהגו לקחת הלחמניות. והרב כשראה אותו קרא לו ואמר לו, תספר לאיש הזה מדוע באת כעת ומי לוקח מדי שבוע את שתי הלחם שהוא היה מביא בכל יום שישי. והשמש הודה ולא בוש. אותו אנוס כששמע את הדברים התחיל בוכה ומתעונן, וביקש מהרב שימחל לו שטעה בדרוש שלו, הוא לא הבין נכון את הדרוש של הרב, וחשב לעשות מצווה ולא עשה אלא עבירה לפי דבריו. זאת אומרת, הוא רצה לעשות מצווה ובסך הכל יצא שהוא עשה עבירה. תוך כדי שיחתם בא שליח מיוחד מאת הארי הקדוש ז"ל וקרא לרב אל הארי הקדוש בדחיפות. כאשר הגיע אמר לו הארי ז"ל, צב לביתך, תשאיר צבא, כי מחר בזמן שבו היית אמור לדרוש, מות תמות. וכבר הכרוז ידע והודיע, הכרוז יצא והודיע על כך בשמיים. הרב נבהל מאוד מדברי הארי ושאלו בפחד, מה פשעי ומה חטאתי? ענה לו הארי ז"ל, שמעתי שלפי שביטלת את הנחת רוח שהיה לקדוש ברוך הוא, משום שמיום שחרב בית המקדש לא היה לבורא עולם נחת רוח כזו כמו באותה שעה שהאנוס הזה מפורטוגל היה מביא שתי כיכרות לחם בתמימות ליבו ומקריבם לפני היכלו, וסבור היה באמת ובתמים שהשם יתברך קיבלם ממנו, ובגלל שביטלת אותו מלהביאם נגזרה עליך מיטה ואין שום דרך לבטל את הגזרה. הלך הרב לביתו, כתב צוואה, ולמחרת ביום שבת קודש אין אפיין. בשעה שאמור היה לשאת את דרשתו נפטר לבית עולמו כאשר אמר לו איש האלוקים הארי ז"ל. זה סיפור בין, כן, שמספר בנפלאות האמונה התמימה. באינטרנט מצאתי את זה, אני לא יודע אם אתה רוצה את הלינק. מה? כן, כן, אני ראיתי כבר את הסיפור הזה, אני לא יודע מה מקום, מצאתי את זה באינטרנט.
זה בא אליו בחלום,
מה?
הוא קם בבוקר מת, הרב.
אה,
אז הם יודעים שזה היה.
הוא יקבי לפחות.
לא,
איך יודעים שזה היה או איך יודעים שזה לא היה? בכל אופן, הסיפור הזה יש פה כמה היבטים מעניינים, כי הוא מקצין עוד הרבה יותר את הגישה של אמונת מימה. אמונת מימה בדרך כלל אנחנו מבינים שזה להאמין בקדוש ברוך הוא הנכון, אבל לעשות את זה לא מתוך איזה טיעונים מתוחכמים או איזה עיון מעמיק. פה זה להאמין בקדוש ברוך הוא לא נכון. זאת אומרת, באמת לעשות משהו שהוא בעייתי, זאת אומרת להגשים אותו, לחשוב שהוא אוכל את לחם הפנים. אז פה זה אמונה תמימה שמובילה את האדם לטעות. מה? בעות, כן. עכשיו, ואם על דבר כזה אנחנו מציירים את זה כאיזה דמות מופתית, או כן, כאיזו התנהגות שראויה להערכה, אז זה באמת איזשהו סוג של הקצנה ביחס לתפיסה הזו של אמונה תמימה. זאת אומרת, האמונה התמימה היא כל כך יקרה לקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לשאת אפילו במחיר שזה אמונה, כן, כפירה בעצם, לא אמונה, אלא אמונה באלוקים, באלוקים לא נכון, או אלוהים לא נכון בעצם. וזה באמת כבר ככה, לקחת את זה למקום הרבה יותר רחוק מאשר בדרך כלל. כן, הסיפורים של הבעל שם טוב כמובן הולכים גם כן על הדרך הזו, עם הוא שחילל בחליל שם ביום כיפור או בראש השנה וכולי, זה אותו עיקרון. בכל אופן,
זה באלוקים מכן, נכון?
אה?
זה באלוקים מכן,
כן, הוא עשה את התפילה בצורה נכון, נכון, אותו עיקרון. אבל
פה ככה אפשר להגיד שבאמת אלוקים מוכן על ידי שהוא שולח את השמש, כאילו זה
מה?
כאילו אפשר להגיד שמה שאלוקים שולח את השמש לקחת את הלחם בצורת האכילה.
כן, אבל הוא חשב שאלוקים אוכל, אז הוא טעה, לא
נכון
מה הקדוש ברוך הוא עשה.
אלוקים לא מוכן, אלוקים נכון,
אלוקים מוגשם, מה זה נכון? למשל הפיל של הרמב״ם, אתה יודע,
עובד את השם.
למשל הפיל של הרמב״ם, אתה מכיר את זה ממורה נבוכים? מי שחושב שלפיל יש כנפיים והוא בצבע לבן נוטה לוורוד, אז הוא פשוט קורא לפליקן פיל. זאת אומרת, זה הכל. הוא לא חושב, אין לו ויכוח איתך על מה זה פיל. הוא פשוט לא מדבר על פיל, הוא מדבר על משהו אחר. הרמב״ם מביא את זה בקשר לתארים השליליים. זאת אומרת, מי שחושב שיש איזשהם תארים חיוביים לקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא טועה באמונה. הוא פשוט מאמין באלוקים הלא נכון, הוא כופר. הוא לא מאמין באלוקים פשוט. הוא מאמין במישהו אחר, שגם לא הוא קורא אלוקים, אבל זה לא הוא.
אבל כאילו זה לא
הכרחי
לסבור כמו
הרמב״ם. לא, ודאי שלא, אני רק אומר, אבל עדיין אמונה בהגשמה, גם אם אתה אומר שזה האלוקים הנכון רק עם טעות בתפיסה, זה תמיד שאלה, הרי מה הם התכונות המהותיות שבלעדיהן זה כבר בכלל לא העצם הזה, זה עצם אחר. ותכונות לא מהותיות, אז זה עדיין אותו עצם, רק יש לך טעות בתפיסה שלו. זה נרשה להתווכח עד כמה, מה הן התכונות המהותיות. כן.
אבל נראה לי הסיפורים האלה הם לא מוכרחים להתפרש כמשהו שבא לומר זה לא משנה.
זה סתם פגיעה באדם.
מה?
זה סתם פגיעה באדם. למה פגעת בבחור
הפשוט? זה לא מה שנאמר שם. התכוונתי, זה לא שזה לא משנה, זה משנה, אבל רמת ההפעה שלו להשם,
שווה את הנזק של האלטרנטיבה.
זה העיקר, ובסדר, אז הוא לא יבין נכון, וזה חבל, אבל
בסדר, אז הוא יעמיד אותו על טעותו, מה הבעיה? עכשיו הוא יעמיד עוד יותר.
ההנחה היא שהוא גם שבר את ה...
בסדר, לכן אני אומר, זה לא שווה בנזק האלטרנטיבה. זאת אומרת, זה הנקודה. מדובר ביהודי פשוט, הוא לא יכול כנראה לתפוס באמת.
זה לא מה שאמר לו הרי, אמר לו שהקדוש
ברוך
הוא הייתה
נחת רוח. הכי נחת רוח, לא היה לו מעולם נחת רוח כזאת.
אבל נחת רוח זה לא בגלל שהוא עשה את זה בצורה שגויה, אלא בגלל שהיה לו באמת...
זה לא בגלל, אבל הוא אומר זה בגלל הצורה השגויה. ודאי שזה למרות הצורה השגויה. אבל עדיין יש פה איזושהי אמירה שאמונה תמימה כל כך יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא אפילו במחיר של צורות שגויות. לא טוען שהצורה הזאת לא שגויה.
אבל אמונה תמימה כאן זה לא הנקודה הזו שהוא לא חוקר. כלומר,
הנקודה כאן... למשל, לא דובר פה על חקירות. הוא לא חוקר במובן הזה שהוא לא מבין שאלוקים אין לו דמות הגוף. זה כן שאלה פילוסופית. אם אלוקים אין לו דמות הגוף, הוא לא חוקר.
כן, אבל זה מה שיקר, שהוא לא למד. מה שיקר זה
זה שהוא לא חקר... מאחורי, מה הסאבטקסט? זה שהוא לא... עוד פעם, הסאבטקסט, לפחות כשמביאים את זה כסיפור על אמונה תמימה. אולי הסיפור מצד עצמו, אתה יכול לקרוא אותו אחרת, אבל הסאבטקסט הוא שזה שהוא לא חושב, זה מה שהביא אותו לרמת הדבקות הזאת. זאת אומרת, החוקרים הגדולים לא יכולים להגיע לרמת דבקות כזאת. רק אדם שיש לו איזשהו רגש פשוט כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא לא מבין מה באמת כל הדקויות הפילוסופיות שלו, דווקא הוא יכול להגיע לרמה כזו של התקשרות לקדוש ברוך הוא. מהסיפור המפורסם של כן, על הרמן כהן, גם כן סיפרתי את זה פה אני חושב פעם, שהרמן כהן סיפר, הוא התקרב ליהדות כידוע בערוב ימיו, או אולי אפילו במחצית ימיו, בחלק האחרון של חייו, והוא סיפר ש... ככה מספרים, אני לא יודע, שפגשת אותו פעם ברחוב איזה יהודי, והוא אומר, הוא סיפר לו נפלאות על תוצאות החקירות האחרונות, היה פילוסוף חשוב, תלמיד או נאו-קנטיאני, לא תלמיד של קנט, אבל נאו-קנטיאני, ראש האסכולה המרבורגית של הפילוסופים הפוסט-קנטיאני. והוא פוגש ברחוב איזה יהודי ומספר לו על נפלאות החקירה, מה יצא לו עכשיו, איך, מה האלוקים עושה ומה בעצם המשמעות, והיהודי מסתכל עליו ככה מקשיב וזה, בסוף הוא גומר, הוא אומר, תגיד, ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל זה? והרמן כהן אמר את זה מתוך הזדהות, הוא באמת הבין שיש משהו יותר אותנטי, יותר אמיתי אצל היהודי הזה מאשר אצלו על אף כל הפילוסופיות שלו. יש כל מיני מיתוסים כאלה שמדברים על זה שלא רק שאנחנו מוכנים לסבול את התמימות כי הדבקות גם היא טובה ויהודים פשוטים לא יכולים להגיע ליותר מזה. זאת לא התפשרות, זה מודל. המודל שאומר שהתמימות היא זו שהביאה אותו להיות כזה. לא רק שהיא לא הפריעה לו, לא נורא, הוא יכול להיות גם תמים, זה גם טוב. לא, התמימות זה מודל לכתחילאי. מדברו לך, תראו לאן מגיע יהודי פשוט, מה שגדולי הפילוסופים לא יגיעו. כמו חסיד יעבץ, זה מה שהבאתי קודם. עכשיו, יש בזה גם באמת דבר אמיתי. זאת אומרת, כתיאור אמפירי של המציאות, אני חושב שיש בזה הרבה אמת. האנשים שלא חוקרים ולא פילוסופים גדולים ולא כל דבר חושבים ובודקים, אלה האנשים שהרבה פעמים יש להם איזושהי התקשרות נפשית יותר חזקה לתפילה, לאלוקים, לאמונה בכלל, והתלמידי החכמים הם איזשהו משהו יותר קר, יותר, הם גם יודעים הרי שדברים תלויים בהגדרה, ולא כל דבר ירד מסיני, אפשר להגדיר קר, אפשר להגדיר אחרת, זאת אומרת, אתה מתחיל להתערר ספקות עכשיו, כי הרי אתה יודע שבסך הכל יד אדם גם התערבה בעיצוב המסורת שלנו והרעיונות שלנו. אז עכשיו השאלה, איך אתה יכול להתייחס לדבר כזה באמת באיזה קדושה, חרדת קודש כזאת, כמו שרואים אצל יהודים פשוטים? הרבה פעמים יש איזו יראת שמיים, במובן הרגשי, הנפשי, הרבה יותר חזקה אצל אנשים שהם לא תמידי חכמים. זה ודאי ככה. זאת אומרת, יש, הסיפורים האלה על כולות שהציבור לא יכול לעמוד בהם, הם מבטאים בין היתר גם את זה. את הערב או התלמיד חכם יודע שבעצם כל העסק הזה לא צריך אותו. הוא לא יכול להגיד את זה ליהודים הפשוטים, הם לא יקבלו את זה. חפפן כמוהו, הם יזרקו אותו מכל המדרגות, כי הם יודעים, סבתא שלהם עשתה ככה. אף אחד לא יספר להם סיפורים שלא צריך לעשות ככה, ושאפשר לעשות אחרת. אל תספר לי את הסיפורים האלה. זה אתה יכול להגיד בבית המדרש, זה לא מעניין אותנו. רק יש משהו מאוד, מאוד חזק בפשטות ובתמימות. עד כאן, אני חושב שזה תיאור עובדתי נכון. השאלה היא מה זה אומר ברמה הערכית. עובדתית אני מקבל את זה לגמרי, אני חושב שזה תיאור נכון, או יש בו הרבה מן האמת לפחות. אבל השאלה היא מה זה אומר עובדתי. זאת אומרת, האם אני מוכן לקבל שהדבר הזה הוא באמת מודל לעבודת השם שראוי לחנך לקראתו? לא שמתפשרים גם איתו, שרואים אותו כלגיטימי, כל אחד שהוא מנסח את זה, אלא האם נכון לחנך אנשים, ציבור, לא משנה, תלמידים, ללכת דווקא למודל הזה, זאת אומרת, כערך לכתחילאי, זה משהו שצריך לבדוק אותו לגופו. זאת אומרת, גם אם כל העובדות שתיארתי קודם נכונות, וגם אם אני מתייחס בהערכה לאותה דבקות נפשית או התקשרות נפשית שיש לאנשים פשוטים, השאלה אם אני אמור לחנך עכשיו לכתחילה להיות דווקא איש פשוט, במובן, במובן הזה.
בעצם זה האידיאל של כל מי שמגיע בצורה שכלית ומגיע לאמת, אז הוא היה רוצה להיות כמו המאמין התמים.
אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אולי
שהוא הבין שזה האמת.
כן.
עכשיו זה באמת צריך להיות
מאמין. כן, אבל זה כבר, כן, זה מחיר ההתפקחות, זאת אומרת, הוא כבר לא יכול. זה באמת בעייתי.
זה
מאוד בעייתי.
הוא מגיע לו את המסקנה.
מה?
הוא לא יכול כי לא מגיע לו את המסקנה, לא את האידיאל.
לא, אני חושב שיש פה משהו באמת שיש משהו ב... יש משהו בחשיבה שכבר לא, אתה לא יכול לחזור חזרה למצב הפשוט הזה. גם אם אתה רוצה, אפילו אם אתה רוצה, זאת שאלה אם אתה בכלל רוצה, אבל אפילו אם אתה רוצה זה כבר, הדלת נסגרה כבר.
אז יש מצב שאחד יחשוב שהאלוקים באמת אוכל לחם בערב שבת אחרי.
לא, אבל את ההתקשרות שבאה לידי ביטוי בחשיבה הזאת, את הקרבה הזאת, הרי למה הוא חושב ככה לקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא רואה אותו כעומד מולו, אנחנו הרי קשורים אחד לשני, אז הוא בטח כמוני. הרי מאיפה מגיעה כל האנשה הזאת? האנשה הזאת מגיעה דווקא מקרבה, מאיזשהו רצון, אני תופס אותו כחלק מעולמי. פילוסוף כזה, אין לו בעיה לחיות עם איזה אלוקים שלא, אני לא יודע עליו כלום, וגם לא אומר לי שום דבר, ואין לי שום בעיה, אני לא צריך להתקשר אליו, אני לא שום דבר, אין כלום, אני איזה, לא יודע, מונותאיסט מנותק כזה. אבל אתה קשה ליצור התקשרות באופן כזה, אמיתית. עכשיו אני לא מדבר על השגיאה, אלא על המחיר שבצידי השגיאה. זאת אומרת, בצידי השגיאה, או תועלת, לא המחיר. בצידי השגיאה הזאת יש איזושהי תועלת שנעולה, או כמעט נעולה, בפני אנשים שלא שוגים את השגיאה הזאת. השאלה עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה?
הוא היה אנוס, הוא בא מהעולם הקתולי.
אה?
הוא בא מהעולם הקתולי.
אז את הלחם, אתה אומר, אכלו את הלחם הזה. אוקיי. בכל אופן, כן, זהו. בכל אופן, אז זה הסיפור הזה, אני חושב, פותח ככה בצורה טובה את העניין. פה צילמתי מאמר של רבי רוחם לייבוביץ' ממיר, משגיח. תשאו לכם, אולי הוא מדבר על העניין הזה של אמונה תמימה או אמונה פשוטה. זה הצד השני, זה סתם מדפסות של דברים אחרים. ורסיך לי באמונה, זה המילה נכון. באופן עקרוני, אולי אני אקדים לפני שאני מתחיל לקרוא פה, על פניו המודל הזה של אמונה תמימה הוא מודל אבסורדי.
הוא מודל מה?
אבסורדי.
התירוש המילולי
זה לא אמונה תמימה? מה?
סתם אמונה, זה לא אמונה
תמימה.
אתה מאמין
איתו,
אתה לא יודע
איך
אתה מאמין.
לא, אני לא מסכים. אני חושב שאמונה וידיעה זה מילים נרדפות. בכל אופן, אגב, זה לא סותר את האמונה התמימה, זה לא מחייב אותה. כל פעם שאתה יודע, אז אתה מאמין. איך אתה יודע? כל אחד בדרכים שלו. אני לא חושב שהדברים האלה של אמונה, זה אומר שזה לא ידיעה, וכל הדברים האלה, לא נראה לי שזה נכון. בכל אופן, יש פה איזשהו אבסורד מסוים. זאת אומרת, לדרוש מבן אדם אמונה תמימה כאיזשהו ערך, זה דבר קצת בעייתי. אתה בעצם דורש מבן אדם לחיות באופן מסוים למרות שהוא לא בדק אותו. אז למה אתה רוצה שהוא יחיה כך? איך אפשר בכלל לפגוע תביעה כזאת? שאומרים לאנשים, תשמעו, אסור לקרוא ולבדוק ולחקור ולשאול וכל מיני דברים כאלה. למה לנוצרים מותר? כשאתה בא לנוצרי, או אתה יודע מה, לחילוני, אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה. אז מה אתה אומר? תשמע, אתה צריך לחשוב, תבדוק, תראה, אתה טועה. לא, אני גדלתי לבית, הם אמרו לי תמיד לא לחשוב, אני חי על האתאיזם התמים. זאת אומרת, אני חייב להמשיך לא להאמין בלי לחקור, בלי לשאול, היית מקבלים דבר כזה? הרי אפשר להתפוצץ מהאמירה כזאת, נכון? נו, אז אני לא מבין, מה ההבדל? הרי שניהם לא בדקו, שניהם בסך הכל חיים כמו שהם גדלו, כמו שהם גידלו אותם בבית. אז למה זה שונה? הוא עושה את מה שהוא התרגל בלי שהוא בודק, וגם הוא עושה. רק במקרה, הוא עושה את זה, והוא עושה את זה, ולכו תדעו מי צודק. כל עוד לא חקרתם, אתם לא יכולים לדעת. נכון? אז איך אפשר לחנך? יש פה איזו בעיה לוגית, במובן מסוים. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות מבן אדם לעשות משהו, רק על בסיס זה שזה מה שאתה חושב שנכון. מה איתו? הוא לא צריך לגבש עמדה בעניין הזה. זאת אומרת, אז מה אם אתה חושב שזה נכון? מה? שלא לדבר על אלה שאוסרים לבדוק, לא רק המודל האידיאלי, שיותר טוב להיות מאמין תמים, אלא אוסרים לעסוק בחקירה. עכשיו, מה זאת אומרת אוסרים לעסוק בחקירה? אני עוד לא השתכנעתי שאתה צודק, אז אתה כבר בשם הצדק המוחלט הזה גם אוסר עליי לבדוק את עצמך. באמת, אני הולך למישהו, אני אומר, תשמע, צריך לעמוד כל בוקר על רגל אחת, חצי שעה, ואסור לך בשום אופן לבדוק ולחקור למה צריך לעשות את זה. אומרת, תשמע, אם אתה צריך פסיכיאטר, יש לי מישהו להמליץ לך. אומרת, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, איך אתה יכול לצפות ממישהו לעשות משהו ולאסור עליו לבדוק את זה שזה באמת נכון?
כי אנשים לא פועלים ככה, אנשים לא מוצאים.
לא פועלים, בסדר, זה שהם לא פועלים ככה זה בעיה. אבל נדרוש מהם לא לפעול ככה, אז זה נדרוש מהם להיות בבעיה. יש לו משהו מוזר.
אתה מנסה להתנהג באופן שאם אתה מנסה להסתכל עליו במנותק, הוא התנהגות טיפשית אולי. אבל מאחר שאתה סבור שזה נכון, אז לך, אתה כמחנך,
מה זה כמחנך? אני לא מדבר כרגע על טקטיקה. אם אתה מסב את זה לכיוון הטקטי, אז אין לנו ויכוח, אולי יש ויכוח, אבל זה ויכוח קטן יותר. אני מסתכל על זה כאיזושהי דרישה מכל אחד, לא רק מהיהודים הפשוטים, אלא יש איזשהו מודל שכולם באופן עקרוני אמורים להיות שם, לא כאיזשהו מכשיר חינוכי כלפי אנשים שבכל מקום בני אחי ולא יכולים.
לא, 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 הם היו יכולים לחקור, אני חושב שזה יזיק להם, ולכן אני מכוון אותם להיות
עצמי. ואתה? ואתה עצמך? אתה גם חוקר?
גם
אתה לא חוקר. אז אף אחד לא חוקר, זאת אומרת, היה איזה אידיוט אחד שהחליט שהדבר הזה נכון בלי לחקור, משם והלאה הוא מגדל את הילדים שלו על אותה דרך, ואוסר עליהם לחקור, ועד היום אנחנו תקועים עם העניין הזה, למה? כי אנחנו בנים של האידיוט ההוא.
אבל בתור דוגמה, למשל, אצל החסידים לא לומדים תנ"ך, עקרונית, זה חומר מסוכן. אסור לשכוח פה את הסמכות של האידיוט של החכם, שאומר להם ולאמון הגדול.
לא, אבל אז...
אבל הוא כן לא מתנ"ך.
בדיוק.
זה לא רק טיפשות, בגלל שזה טיפשות... אם מסתכלים מבחוץ.
לא, יש פה, אתה צריך להביא בשני דברים. אבל קודם כל, תנ"ך לדעתי, אין את הבעיה הלוגית שאני מדבר עליה כאן. אפשר להתווכח אם נכון לאסור ללמוד תנ"ך, אבל לאסור ללמוד תנ"ך זה לא לאסור לבדוק את המערכת שאוסרת עליך משהו. אין פה את הנולאה הלוגית הבעייתית. זה רק אומר, צריך לחשוב, האם יש היגיון לאסור ללמוד תנ"ך, בסדר, זה, אפשר להתווכח על זה כמובן.
לא, מי שיבדוק, הוא אמור לדעת מה כתוב בתנ"ך.
כן, בסדר, לא.
בסופו של דבר
אתה... לא, מה כתוב בתנ"ך, בסדר, אתה קורא פרשת השבוע, כדי ללמוד תנ"ך, אני מתכוון ללמוד תנ"ך.
כן, שם הבעיה, ואת זה צריך לדעת אם זה בעיה, צריך לדעת מה זה ללמוד תנ"ך.
לא מדברים על ללמוד את ביקורת המקרא, ללמוד תנ"ך. זאת לא במובן, אז אני אומר, אם יהיה חסר לך התנ"ך, בסדר, חסר. כמו אומר לך, לא ללמוד את מסכת עוקצין. בסדר, אז לא למדת את מזהרת אוקצין, אני לא מסכים על זה, כדאי שכולם ילמדו גם את מזהרת אוקצין. אבל אין פה את הבעיה הלוגית הזאת, שאומרת, אני אוסר עליך לבדוק את הסיבה למה האיסורים שלי הם בכלל תקפים. כן, זה כמו הפרדוקסים האלה, שאתה נכנס לספרייה ויש שם שלט, נא לא לקרוא כלום בחדר זה. כולל השלט, כמובן. יש פה משהו נורא מוזר ברמה הלוגית שבאיסור ללמוד תנ"ך אין את זה. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. התנ"ך הוא לא הבסיס הלוגי למחויבות שלי להלכה. אני חושב, לא נדמה לי שזה, רוב האנשים זה לא ככה. נכון שיהיה חסר להם חלק בתורה אם לא יהיה לזה תנ"ך. אבל אין פה את הבעיה הלוגית. הבעיה הלוגית היא, אני חושב, קיימת פה, בשאלת החקירה. לא, אז אני אומר, לשמוע על המורשת זה מאוד יפה, אבל אתה תשכנע אותי שזאת מורשת שאני רוצה לשמור עליה. מה זה לשמור על המורשת? אני מבין למה אתה רוצה, אבל למה אני צריך לשמוע עליך? אתה בדקת, אתה מבין שזה נכון? מצוין. עכשיו אני רוצה להשתכנע את זה נכון. גם אבא שלו נוצרי רוצה לשמור על המורשת, ולכן הוא אומר לו, אל תבדוק, תמשיך לעבוד באמונה תמימה ללכת לכנסייה כל יום ראשון.
מה? יש לנו מה אמרו התנאים, לא...
בגדול. מה אמרו אותם, אני לא להתפקח איתם, זה במישור אחר לגמרי, זאת סמכות הלכתית.
זה קבלה.
זאת סמכות הלכתית. אני מדבר על השאלה, לבדוק האם זה נכון, או במה אני מאמין. זה לא אותו דבר כמו להגיד, קיבלנו על עצמנו את הסמכות ההלכתית של התנאים, או של השולחן ערוך, או אני לא יודע מי. זה לא אותו דבר. כיוון ששם אני לא... אולי אתה תגיע למשהו אחר, אבל יש סמכות הלכתית, ולכן מה שצריך לעשות זה את זה. אם תבדוק ותגיע למסקנה שאין להם סמכות, אז אתה צודק. אבל את זה אף אחד לא אמר לך לא לבדוק, תבדוק. אבל מי שמקבל את המערכת, אומרים לו, יש סמכות של הגמרא. הסמכות ההלכתית של הגמרא. אם אתה רוצה לבדוק האם באמת אתה צריך לציית לאמירה הזאת, האם באמת יש לגמרא סמכות, אז תבדוק. את זה אף אחד לא אמר לך לא לבדוק.
זה כמו תקדים משפטי, זה הכלל.
נכון, בדיוק. אז לכן פה אין בעיה. פה אין בעיה עקרונית. לא, למות הרגל אחת אני מדבר. הבעיה היא, לא, אם אני אומר שיש כבר קדוש ברוך הוא, הוא נתן תורה, ועכשיו בא החכם המוסמך ואומר צריך לעמוד הרגל אחת, אז על זה לא דיברתי. בסדר, זה מרוץ, צריך לעמוד הרגל אחת, אם מרוץ אני יכול עוף בחלב. אני חייב להזדהות עם זה שעוף בחלב זה בעייתי. לא, יש לך חכמים סמכות, אם הם קבעו שלא אוכלים עוף בחלב, אז לא אוכלים עוף בחלב. אבל זה הכל שקיבלתי את המערכת, הבנתי שאני מחויב לה, קיבלתי את המחויבות הזאת, מכאן ועלה, עכשיו אני הולך עם המערכת. עכשיו אני מדבר על מישור יותר עמוק, השאלה, האם אני בודק את יחסי למערכת בכלל? או את האמונה שלי במחולל המערכת, כן? במי שנתן את המערכת. פה יש בעיה לוגית. אי אפשר לדרוש דרישה כזאת, פשוט מגוחה. מעבר, אני לא מתווכח בכלל בשאלה של מקורות, האם המקורות אומרים את זה או לא אומרים את זה, אפשר להתווכח על המקורות. יש פה משהו אבסורדי ברמה הלוגית. אז אם יעמוד פה משה רבנו ויגיד אסור לך לבדוק, אני לא שומע לו. כן, לא שומע לו. זה כמו שיגיד לי שהמשולש הזה הוא עגול. אז על ימין שהוא שמאל, כן, אתה בא לי, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, גם לזה אני לא שומע.
למה, חסר לי פה חוליה? אם משה רבנו יגיע לפה, הוא כנראה לא יגיד את זה, אבל לו יצוי שהוא יגיד, חבר'ה, אל תחשבו,
אם לא ישמע לו.
אז מה יפריע לך?
מה שיפריע לי זה שמי אמר שאני צריך לשמוע לו.
בישהו משה רבנו.
מה? דוק את זה, דוק! כדי לראות, אבל אני שואל משה רבנו. הוא משה רבנו, ואני מוישה רבנו, אז מה? אני צריך לבדוק שמוישה רבנו הוא באמת מישהו שצריך לשמוע לו.
לא, אבל אני שואל את זה.
זה קיבלת קודם.
לא, עוד פעם, אז אין בעיה.
קיבלת קודם,
זה בסדר. אבל אני אומר, אם מוישה רבנו יגיד, אני אוסר עליך לבדוק שיש קדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא שלח אותי עם התורה. אני לא מוכן שאתה תבדוק את זה, אסור לבדוק את זה. אז אני מתפצח. בוודאי, אני קיבלתי את זה בגלל שבדקתי והחלטתי שאני מקבל. אבל אם הוא לא היה נותן לי לבדוק, אז אני לא הייתי שומע לו. אני הייתי מיד עוזר, לא הייתי אפילו בודק כבר, הייתי ישר הולך.
השאלה מצטמצמת כאילו רק לראשית, רק לשלב.
כן, ברור. אחרי שיש לי את המחויבות, אין לי בעיה, אני לא צריך לבדוק שעוף בחלב באמת ראוי לאסור. כן, זה בוודאי שלא, אני גם לא יודע למה שמים תפילין. בסדר, יש כל מיני וורטים, אבל אין שום דבר משכנע. בסדר, אבל אני מבין שהמערכת מחייבת, הגעתי למסקנה שניתנה תורה, והיא מחייבת אותי, אין לי בעיה, עכשיו מכאן ועלה אני הולך עם זה. אבל לא ייתכן שהתורה תאסור עליי לבדוק את התשתית של המחויבות שלי לתורה עצמה. בסדר, יש פה משהו בעייתי ברמה הלוגית, אבל זה לא ייתכן. זה כתוב בגמרא, אלוקים אילו אמרה יהושע בן נון נוצאית אלי. כן, יש אמורה, אומר שם, הדבר כזה, אפילו אם יהושע בן נון היה עומד פה, לא הייתי שומע לו. למה? כי זה פשוט לא יכול להיות. כמובן, מה שהוא אומר בעצם זה שיהושע בן נון אף פעם לא יגיד דבר כזה. כי זה לא יכול להיות. זה הנקודה. אם יהושע בן נון היה אומר את זה, הוא לא היה יהושע בן נון. אז באמת גם לא הייתי שומע לו. כי יהושע בן נון שאני כן שומע לו, זה אותו יהושע בן נון שלא אומר דברים כאלה. בסדר? זה מה?
לצד השני של הפרדוקס.
כן, נכון. לכן, יש פה משהו שהוא מאוד בעייתי ברמה הלוגית בתפיסה הזאת. לכן, עוד לפני שאני נכנס לשאלה מה המקורות אומרים, מי צודק, קודם כל, זה בכלל יכול להיות. אתה עושה את הבדיקה הלוגית. אני את הבדיקה הלוגית אצלי זה לא עובר. אני לא נכנס למקורות, זה לא מעניין אותי המקורות בכלל בשאלה כזאת. גם אם כל המקורות יגידו שצודקים החבר'ה האלה של הלב טוב, בהקדמת הלב טוב, שעשו חקירה אסורה וכו', לא יצויר שהם כולם באמת אומרים את זה, וגם כל האחרים, לא רק כולם, זה החסידים שם כולם, אבל גם אם כל האחרים היו אומרים את זה, אז היו אומרים, עוד גזור. אז מה? יש, באים, שם פרדוקס לוגי, אני לא מקבל מאף אחד.
אבל אם נצליח להצדיק רק את ההנחה הזאת של...
צריך לשמוע עליהם.
כן.
בסדר, אז גמרנו, אז המעגל נסגר.
יכול להיות שזה בסדר, כי אני אגידו, צריך לשמוע על אבא שלך, וזה
גדול. בסדר, עכשיו אני צריך לבדוק, אני צריך לשמוע על אבא שלי.
כן.
גם הנוצרי צריך לשמוע על אבא שלו, מאותה סיבה.
כן.
בכל אופן, אז התזה הזאת כתזה שמציבה אידיאל, היא תזה מאוד בעייתית. זאת אומרת, אפשר לנמק אותה במישור הפרקטי, וכך בדרך כלל אגב עושים. במישור הפרקטי מביאים את החסיד יעבד. במישור הפרקטי אתה רואה שבאמת יהודים שמוסרים את נפשם, יהודים שדבקים, יהודים שמתקשרים, מקושרים לקדוש ברוך הוא, זה הרבה פעמים באמת היהודים הפשוטים. אני מבין את התועלות שיוצאות מזה, אני מבין את ההשלכות המעשיות, אבל אני לא מקבל שהדברים האלה יכולים להוות נימוך מספיק בשביל האידאה הזאת. זאת אומרת, זה לא שאין לי ויכוח במישור העובדתי. שבאמת ככה מצליחים ליצור את ההתקשרות. אבל...
אבל אולי הבעיה היא שאתה מזהה את התמימות עם הטיפשות. מה מפריע לך?
למה טיפשות?
עם חוסר מחשבה. אולי הכוונה בתמימות היא יהודי כמו הרב מיכאל אברהם, אחרי שהוא הגיע בתוך דוגמה, הגעת למסקנות חזקות מאוד, ואז אתה מתלהב, אתה כמו, אבל אחר כך...
לא, אני מדבר על תמימות במישור של לא לחקור. אפשר לדבר, להגדיר מושגים אחרים של תמימות. לצרכנו כאן, כשאני מדבר על תמימות, הכוונה לא לחקור. בסדר? זה הנקודה. תמימות זה גם שלמות, בתרגום המילולי. אז לכן, אגב, הכפל הזה גם הוא אומר משהו. שיש מה, התמימות במובן של איש תם, הוא גם שלם. זאת אומרת, רואים, המינוח עצמו אומר פה משהו. המינוח עצמו אומר שאמונה כזאת היא שלמה יותר. האמונה הפשוטה, כן? זאת אומרת, הכפל המשמעות של התמים, הוא גם הוא, אני חושב, אומר משהו בעניין הזה. טוב, בכל אופן, אז...
סליחה, רוב רובה של האוכלוסייה, בין הצד הזה, בין הצד השני, לא
עוסקת בבקשה. ברור שלא.
זאת אומרת,
אני תתנהל... אין בעיה שתתנהל, אבל השאלה אם אני צריך לחנך אנשים, למשל אנשים שכן רוצים להעמיק יותר, להגיד להם לא, 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 אסור לא לעשות את זה בשום אופן. זו השאלה. אני לא טוען שכל העולם הוא פילוסופי, בטוח שלא. אני גם לא טוען שכל העולם צריך להיות פילוסופי. גם זה אני לא חושב. אבל השאלה אם יש מישהו שהוא פילוסוף, האם אני אמור לאסור את זה עליו?
כאילו, בוודאי ש...
זה אמירה יותר חזקה.
אלה שעושים, בוודאי חושבים שאומרים את זה גם לפילוסופים, כי אחרת לא צריכים להגיד את זה.
ברור, אבל לכן אני אומר, אני מדבר במישור הזה בעיקר, לא במישור... אני לא, אף אחד לא משלה את עצמו שכל העולם הוא פילוסופים. בשום מקום, בשום חברה זה לא קיים. טוב, עכשיו יש פה עוד כמה וכמה נקודות לדון בהם, אבל בואו נעשה את זה אחרי שנקרא את הברירוחה. לו היה יכול האדם לעשות אנליז על מעשים ופעולות, לבוא עד תכונתם ותכליתם, אז הכל היו רואים בעליל את המכוון האמיתי של כל המעשים והפעולות, ולמה מובילים? למה הם מובילים? ולדוגמה, בעניין האכילה, הרי כל איש משכיל מבין שהתכלית אינו האכילה עצמה, רק הבריאות. טוב, הוא הנאה, לא יודע, אני לא דווקא רק הבריאות. וכן אם היו יכולים לעשות אנליזה לעניין הבריאות גופה, היו רואים המטרה של הבריאות. למה צריך בריאות? אז גם כן יש איזושהי מטרה. וכן כסדר, עד שהיו מגיעים להתכלית והמכוון האמיתי. וכן בכל העניינים מצינו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להיראה. ומהי כל התורה כולה? הרי כל התורה כולה אינה כי אם להביא להיראה. כן, בסופו של דבר, הטענה שלו זה שהתכלית הבסיסית זה יראת השם. החובות הלבבות בהקדמתו הביא, ואני שאלתי אחד מהנחשבים מחכמי התורה, במקצת מה שהזכרתי לך בחוכמת המצפון, והשיב אותי, כי הקבלה תעמוד במקום העיון בזה ובמה שדומה לו. הקבלה יותר טובה, או פחות טובה כמו העיון. הקבלה כמונה לקבל את הדברים במסורת. והנה החובות הלבבות חולק על זה. הוא מביא כמה ראיות מפסוקים, כי באמת מחויבים להבין. זאת אומרת, לא מספיק הקבלה, אלא צריך גם להבין. וכמו שנאמר, וידעת היום והשבות האלה לבבך. אבל על כל פנים רואים אנו, כי אחד מהנחשבים מחכמי התורה ענה אותו כי הקבלה תעמוד במקום העיון. וכן בעלי התוספות, כן, זה תמיד להביא את הראייה משיטת השואל בשוק צנצנת המן. זאת אומרת, השואל הרי אמר את זה, אתה מחפש הרי להתעלות במישהו שהוא לפני המאה ה-16. אז אתה אומר, טוב, יש את שיטת השואל בשוק הרשב"א. אתה לא יודע אם השואל הזה הוא לא במקרה העגלון של השכונה. לא משנה, הוא היה כבר במאה
ה-14.
זה לא מצא שם. כן, הוא אומר, אחד מהנחשבים בחוכמה, בסדר, ברור שזה לא עוד כדי כך. ובכל זאת יש פה המגמתיות, בוא נגיד המגמתיות מאוד ברורה. את החובות הלבבות חולק עליו. נכון, אבל הוא היה זה אחד שמחשיב אותו כחכם שהוא אמר לא ככה. אז הנה, אז יש לנו
החכמים לא כתבו ספרים החכמים שחולקים
החובות הלבבות. לא, אבל יש לו, החובות הלבבות הוא לא ספר חקירה התחנה שלו.
לא, השערי חוץ, בסדר, חוץ משערי מה היה שם ריק?
נראה לי אבל מצד אחד זה דווקא זה קצת מצחיק, לאחד הנחשבים מחכמי התורה זה נראה לי אמירה, או נראה לי הכוונה זה ש הנחשבים מחכמי התורה והם לא באמת.
לא, אני לא חושב
אבל בכל מקרה אני חושב שזה בהחלט אבל יכול להתפרש, זה לא שיטה, לא זה שואל אחד שחשב ככה, זה נראה לי בהרבה מקומות רואים ש זה נראה אפילו
כש... לא טענתי שהשיטה היחידה שהוא מצא זה רק האחד מהנחשבים האלה שהחובות הלבבות הביא. אני אומר, אם אתה כבר מביא מקור, אז את מי מצאת להביא? אם אתה רוצה, תביא לי, לא יודע מה, את כל מי שאתה מוצא, אין בעיה. זרי גם כותב את זה. אבל מה אתה אומר? שיטת אותו אחד האלמוני שהוא מהנחשבים בחוכמת התורה.
אני חושב שאותו אחד אלמוני יכול לבטא את זה שזה הנורמה. כלומר, זה לא אותו אחד
אלמוני,
גם השואלים
הללו
הם לא אחד, הם הרבה.
בסדר, לא חשוב, אבל זה עדיין, השיטה היא של אותו אחד מהנחשבים, אני לא יודע כמה היו סביבו, אין לי מושג. אבל אם אתה מביא את חובות הלבבות, אני לא יודע, אני השתכנעתי מחובות הלבבות. חובות הלבבות ספר ידוע, הוא כותב את מה שהוא כותב, קיבל את מעמדו במסורת היהודית, בסדר? והוא מביא את שיטת אחד מהנחשבים. זה תומך בשיטתך או מתנגד לשיטתך? אתה רוצה לצדד באמונה תמימה, כן? זה אומר, על כל פנים, וכן בעלי התוספות הלא חלקו על הרמב״ם ואמרו שמבלדי הקבלה אין צריכים לשום דבר, אני לא בדיוק יודע לזה תוספות הוא מתכוון, אין צריכים לשום דבר והקבלה עצמה מספיקה על הכל, ומשום שבאמת זהו התכלית והמכוון מהכל. ולולי זה מסתפין הייתי אומר שבאמת רואים את זה בעליל, שהעטרת תפארת של הכלל ישראל, כל קיום האומה מהיכן הוא החיות של הכלל ישראל, לא מראיות ומופתים, אלא החיות ממה שחיים ומהקבלה ומהאמונה. פה, מה זה בדיוק אומר הטיעון הזה? שאנחנו רואים בעיניים שהחיות של כלל ישראל היא לא מהחקירות, אלא מהקבלה והאמונה.
קבלה
כמונה מסורת. כן.
לא קבלה על עצמם.
לא קבלה נסתר.
זה ליבוביץ'
לברוכם,
לא ליבוביץ'
הקבלה
היא
מהסורת.
לא
הקבלה
שהוא מקבל על עצמו.
לא, זה גם לא הקבלה תורת הנסתר. זה הקבלה על המסורת, כן. מה שקיבלנו מהבותק. אז פה, מה בדיוק פשרו של הטיעון הזה שאנחנו רואים שזאת החיות? ולכן מה? או קודם כל מה אנחנו רואים? נכון, של הקבלה יש מעמד מרכזי במסורת שלנו, זה ברור. אנחנו הרי, התורה, זה דיברנו בה סדרה הקודמת על הניסים, כן? שהרמב"ן אומר שלנו כבר אין ניסים, אז צריך להעביר את ההתגלות שהייתה שם במסורת הדורות אלינו. יש תפקיד חשוב לקבלה, כי זה בעצם גם מקור המידע שלנו. אנחנו לא פגשנו את הקדוש ברוך הוא. אז זה ברור, אבל הוא לא מתכוון כמובן לזה. הוא מתכוון לזה שההידבקות במסורת כנראה זה משהו שהוא יותר מחיה את היהודי עובד השם, או יותר רווח אולי בין יהודים עובדי השם, אולי זה מי שעובד ככה הוא יותר חזק, מה שדיברנו קודם, יותר מקושר מאשר הפילוסוף.
שומר על העניין.
כן, אתם רואים שזה עובד, בקיצור. עכשיו, זה טיעון פרגמטיסטי מובהק. כן, כי זה בעצם אומר, זה נכון כי זה עובד.
זה שם חסיד גייבת, שהרב הזכיר
אותו. כן, כן. עכשיו אני אומר, אבל האם טיעון כזה באמת מחזיק מים? טיעון פרגמטיסטי מהסוג הזה, כי אני למשל לא מסכים לפרגמטיזם בשום תחום. אז אני לא חושב שנכון לזהות את האמיתי עם המועיל. העובדה שמשהו מועיל לא אומר שהוא אמיתי. זאת אומרת, נגיד באמת שזאת הדרך שהייתה יכולה לחזק יותר את האמונה, לוודא את זה שאף אחד לא יעזוב אותה, נגיד שאני מקבל את כל העובדות אליו, ויש בהם בהחלט הרבה אמת. האם זה אוטומטית אומר שכך גם נכון לנהוג? לא, לא בטוח. אם זה לא אמיתי, אז נכון, זה נורא מועיל, אבל זה לא אמיתי לעבוד את השם באופן הזה, או לנהוג, או לחשוב, או בצורה כזאת, או לא לחשוב, בצורה כזאת. אז, 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 אז אני חייב לשלם את המס ולנהוג באופן לא נכון, רק כי זה יעבוד יותר טוב. אני עוד מדבר מעבר לכל הפרדוקסים שאמרתי קודם, שזה גם אבסורדי לדרוש את הדרישה הזאת. ומעבר לזה, סתם, אפילו ברמה, אפילו בתוך המסגרת, נדבר, לא בלוגיקה שמחוץ למסגרת. גם בתוך המסגרת יש פה איזושהי הנחה שהאמיתי מוכפף למועיל. תפיסה פרגמטיסטית מאוד. ואני לא חושב שהוא עצמו היה מקבל אותה בהקשרים אחרים. דיון פרגמטיסטי. זה שמשהו עובד, אז מה? אם מדוע דרך רשעים צליחה, גם את זה אמרו, נכון? אז מצליחים, אם מי שרשע הוא מצליח, אז אולי אני אהיה רשעי, כי זה היה עובד.
אם האמיתי מסכן את המועיל, אז
הם מפחדים להתמודד. בסדר, מפחדים להתמודד זה יפה, אבל השאלה אם אני אוהב איזה טיעון שהוא טיעון משכנע.
אם תשאר רוצה להמשיך את המועיל, הם
דיקטטורות שהם
הרבה יותר
יעילות
מאשר דמוקרטיות.
נכון, אוקיי.
אבל מה אני אומר, את האמיתי... כלומר, הדוגמה של הרשעים זה לא נראה לי דוגמה טובה, שם הטענה תהיה שזה עובד, אבל זה עובד לכיוון לא טוב.
אם אני טוען שגם זה עובד לכיוון לא טוב, בגלל שהוא לא עובד את השם נכון, הוא לא חושב, הוא לא חוקר. אם אני רואה בזה ערך, אז זה לא טוב.
את הערך הזה הוא מפספק, אבל הרבה ערכים אחרים הוא כן
מקיים. בסדר. גם הרשע, אם הכסף אחרי זה הוא נותן צדקה, אחרי הכסף שהוא מרוויח, בסדר. אבל עדיין, אם אני רואה את הדרך הזאת כלא נכונה, זה לא אומר שאני חייב לקבל אותה בגלל שהיא עובדת. אפילו אם היא עובדת בכיוונים חיוביים. יש פה איזושהי הנחה בטיעון הזה, שעוברת ככה בלי להרגיש מהיעיל, מהמועיל, אלא אמיתי. מה?
הוא גם מניח בראש מה חיובי.
כן, כן. אז יש פה, יש פה, אני אומר עוד מעבר לפרדוקס שדיברתי עליו קודם, אני אומר אפילו בתוך המסגרת. בוא נמשיך. בחז"ל הקדושים רואים שלא העמידו יסודם כלל על ראיות ומופתים. וכל דבריהם הם רק הרסין הידיק. כן, כאילו הכל זה הלכה משה מסיני, כמו הסיפור הזה על משה רבנו, כן, ש... חלשה דעתו שהוא לא הבין שום דבר, הוא נכנס לבית המדרש שם של רבי עקיבא ולא הבין שום דבר, ואז אמרו לו הלכה למשה מסיני והוא נרגע. נחת דעתו. ושנאמר אחד בחז"ל הקדושים עוברים סליחה את הכל. כאילו, אתה שואל למה? אתה לא אומר נימוק, זה מה שנאמר. זאת אומרת, כאילו כתוב בפסוק. זאת אומרת, אז הקבלה בעצם היא תחליף לחשיבה. זה רואים אצל חז"ל. אוקיי? וההנחה כמובן שאם רואים את זה אצל חז"ל, אז זה נכון גם לגבי. אוקיי? עכשיו, אם אני ארצה לשאול וזאת מניין לך, שמה שרואים אצל חז"ל נכון גם עבורי, זה אסור לשאול. כי חז"ל הרי אמרו שכך צריך לעשות. עוד פעם, יש פה איזשהו משהו... אוקיי, אבל אני שואל עכשיו, למה באמת להיות חלק מהמסורת? זאת אומרת, כי זה חלק מהמסורת. מבינה את המעגליות של הטיעון.
הוא קיבל
כבר את זה. אם הוא קיבל את זה, אז גם אמרו, אז מה הוא כותב את כל השאר? אז אפשר כבר לעצור פה. וכששאלו לרי, לא יודע, שאמר יעקב אבינו לא מת, וכי בחינם סבדו סבדניה וחנתו חנתיה, כן, בגמרא מתואר שמישהו דרש את רשע, יעקב אבינו לא מת. שאלו אותו, מה זאת אומרת? מתואר הוא פסוק שחנתו חנתיה, סבדו, חנתו אותו, סבדו אותו, אז הוא לא מת, איך אתה, מה אתה מדבר? השיב, מקרא אני דורש. אני דורש מקרא. ואם מקרא אני דורש, אין אחר זה כלום. לא יועילו כבר כל הראיות. בסדר? בכלל אבסורד גמור. מה זה מקרא אני דורש? הרי במקרא כתוב ההפך. אם אתה כבר רוצה להצמד למקרא, במקרא כתוב ההפך. הדגש הוא לא על המקרא, הדגש הוא על הדורש. מקרא אני דורש, ולא קורא אותו כפשוטו. הוא שם את הדגש על המקרא. אני הולך למקרא, אחרי המקרא. זה לא שכל מול מקרא. השאלה היא מה לעשות עם המקרא, הרי כתוב פה לא כך. לא, אני עושה דרשה. הוא מתכוון למה, מה הפשט הפשוט?
של הגמרא, מה הפשט?
הפשט של הגמרא הוא שאני עושה דרשה, אתה זאת אותי מעובדת, אני לא מתאר לך היסטוריה. אין משיבין על הדרוש, בקיצור. אין משיבין על הדרוש. מה הכוונה? אני רוצה לספר לך איזשהו רעיון, שהוא רעיון נכון, אני מתלה בפרשנות שהיא ודאי לא נכונה, אבל ברור שיעקב אבינו מת.
כמו הרב בבית כנסת, שכן לכם אופונית.
כן, אבל ברור שיעקב אבינו מת. אלא מה? אני דורש דרשה, אל תבדוק אותי במונחים היסטוריים. אמיתית, לא, זו טענה אמיתית. דרשה לא חייבת לעמוד במבחנים שפירוש פשטי עומד בהם. זה, אלה כללי הדרש, זה בסדר גמור. אפשר לדרוש פסוקים, אפשר לקרוא אותם כפשוטם. זה המשמעות של הגמרא, זה לא... יש פה, למה אני אומר את זה? כי...
מגמתי.
כן, אתם רואים את המגמתיות שבסופו של דבר אתה מתמודד הרי בשביל לקדם רעיון שהוא בלתי אפשרי. בעצם. אז תשתוק לפחות. לא, תמשיך לחנך את הילדים, את כולם, שצריך אמונה תמימה והכל, בלי להסביר. אבל יש אתה מנסה להסביר למה צריך אמונה תמימה, אתה כבר עונה בעצם למישהו ששואל, אולי לא צריך אמונה תמימה. ברגע שאתה מנסה לענות לו, אתה לא עונה כלום, אין לך מה להגיד. אז תשתוק, תהיה אמונה תמימה, תמשיך עם זה עד הסוף. אוקיי?
כל הרע... אם אתה בא לשכנע את הראשית הזאת, את השלב הראשון שכן צריך להאמין,
אתה כבר בא לשכנע. אז אם אתה בא לשכנע את
הנקודה הזאת, ברגע ששכנענו את זה,
אבל בנקודה הזאת אני רוצה לבדוק אותך עכשיו להגיוני, כי בנקודה הזאת אתה רוצה לשכנע אותי. בדיוק. אמונת תמימה, אז תשתוק, אל תכתוב ספרים, תמשיך לעשות את מה ששמת שלך עשתה וזהו. ברגע שאתה מתחיל לכתוב ספרים על אמונת תמימה, אתה נכנס בהגדרה ללופים. זאת אומרת, אתה לא יכול לא להיכנס ללופים. זאת אומרת, פה היינו אמורים לצפות את זה מראש. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אחרת. כל הראיות והמופתים אינם אלא בכדי להוביל לדרגת אמונה. כאן הוא מגדיר מה זה אמונה. זאת אומרת, לחיים של בלי ראיות ובלי מופתים. זה נקרא אמונה. שאתה לא מופת במובן של ראייה, לא במובן של נס. למרות שגם גם המילה מופת יש לה כפל משמעויות, ויש קשר בין המשמעויות. הנס אמור להוות ראייה, לכן שני הדברים האלה נקראים מופת. גם ראייה קרויה מופת, וגם הנס קרוי מופת. למה? כי הנס, וזה ראינו בשיטת הרמב"ן, לא כולם מסכימים, אבל בשיטת הרמב"ן ראינו שהנס תפקידו להוות מופת. זאת אומרת, תפקידו להוות איזושהי ראייה. לחיים שבלי הבנה. חיים שבלי הבנה, זה בעצם אמונה. אמונה זה חיים ללא הבנה. זה כאילו, עכשיו, ללא הבנה, הוא לא מתכוון במובן המלא כמו שאנחנו מדברים כמובן. הוא מתכוון ללא הבנה, זאת אומרת, בלי להיכנס לחקירות. הוא מתכוון לומר, בלי להבין כלום ולהיות אידיוט. ברור שהוא לא הולך עד שם. אלא הבנה, הכוונה, כן, האם אתה עוסק בהבנת הדברים או לא, אתה חי בלי ההבנה, בלי העיסוק בהבנה. וזהו המכוון והתכלית, ולציור חיים משפחתיים של איש ואישה, ולציור חיים משפחתיים של איש ואישה, כן, דוגמה אחרי הוא מביא, חיים משפחתיים של איש ואישה אינם בנויים על יסוד של ראיות ומופתים. כן, חיים. ואיזה טעם היה בחיים כמו אלו, לו הייתה צריכה בכל פעם ולכל דבר ודבר ראיות שבעלה נאמן לה. כל פעם הייתי צריך להביא שני עדים כשרים שיעמדו בפני בית דין של שלושה דיינים לראות מה הוא עשה היום בבוקר כשהוא הלך למכולת. בסדר? אי אפשר לחיות כך. החיים הם על יסוד של אמונה. אי אפשר לחיות בלי שיש בסיס של אמונה. אגב, זה נכון. מה שאנחנו לא בן בעל ואישה, בכלל בחיים, אתה שואל את הבן אדם מה השעה, הוא אומר לך רבע לתשע, איך אתה יודע שלום שקר? אולי עכשיו בכלל 12. אתה שואל אותו איך מגיעים למקום פלוני? אז הוא אומר לך תפנה ימינה ופנייה שנייה שמאלה. יכול להיות שסתם בלבל לך את המוח. אתה מאמין לו. נכון, למה? אי אפשר לחיות אם אתה תבדוק כל ה... אין לך מה לשאול, מה? אין לך... לא תוכל לשאול את אף אחד. מה? לא, אמון ואמונה, הוא מדבר על אמונה במובן הזה פה. אמונה במובן הזה זה סוג של אמון, כי אמון פירושו, אין לי הוכחות לזה שהאיש הזה לא שקרן, אבל יש לי אמון בו. זה בעצם מה שנקרא אמונה אצלו. שמכל הראיות והמופתים, באו לידי הכרה ונאמנות, הכירו והאמינו, ומסרו עצמם זה לזה, ויותר אינם צריכים לשום דבר. הרי יכולים הם להיות מפורדים זה מזה מעבר לים, ושום דבר אין מזיזם ממקומם. יכולים לבוא ולספר לה על בעלה מי יודע מה, והיא לא תתפעל מזה כלל בשום אופן, לא תאמין, תמלא בוז פי הדובר לה, ולא מפני שיש לה ראיות, לא מפני שיש לה ראיות, שאינו כן, כי אינה צריכה אלא... אינה צריכה לראיות, אלא מפני אמונה, ובלי שום ראיות היא מאמנת בו וחסל. ואף כשיבואו ויגידו לה שחור על גבי לבן איזה דבר על בעלה, גם אז אם לא תמצא עצה אחרת איך ליישב, תאמר שאין כוונתו רק לנסות אותי. פה מתחילים התירוצים. דיברנו פעם על ודן את כל האדם לקו זכות. ודן את כל האדם לקו זכות, אז הראשונים אומרים שלא נכון לעשות את זה נגד השכל. כמו הרבה פעמים, כן, זה בשם רב חיים אומרים תמיד, שלמה נברא השכל עקום. כל דבר יש לו סיבה למה הוא נברא. למה ברור שכל עקום? אז רב חיים אומר, כדי ללמד זכות. אם אתה רואה מישהו שעושה משהו שהוא לא בסדר, תפעיל את השכל העקום שלך עד שתצליח להסביר שהוא כן עושה משהו. המשהו הזה הוא כן בסדר. אבל האמת שכשמסתכלים בראשונים, במשנה במסכת אבות, הווי דן את כל אדם לקו זכות, רואים שזה לא נכון. הראשונים כותבים שלא עובדים עם שכל, עובדים עם שכל ישר. הנקודה היא שאם ההנחה שלי שהבן אדם הזה הוא באמת בן אדם קשר, אז למה לקבל את זה שהמעשה שהוא עושה הוא לא בסדר? תחשוב פעמיים, יכול להיות שיש פרשנות שמראה שהמעשה הזה הוא כן בסדר. בוודאי ובוודאי אם אתה רואה מישהו שהוא ממש צדיק יסוד עולם, ואתה רואה אותו עושה איזה מעשה שהוא פשוט לא סביר שאדם כזה יעשה אותו, אז ההיגיון אומר שאתה צריך לדון אותו לכף זכות. זה לא איזה מצווה גזרת הכתוב. ההיגיון אומר שברור שאתה כנראה לא הבנת נכון את הסיטואציה. אוקיי? אבל במקום שבו ברור שזאת הסיטואציה, אתה לא צריך להיות אידיוט. אף אחד לא אומר לך להיות אידיוט. אין מצווה כזאת. ואף כשיבואו ויגידו לשחור על גבי לבן, זה דבר על בעלה, גם אז, כן, אז הם... כל הקומיות שבעולם, תגידו, מאמונתה לא תזוע. ומשום שמסרה נאמנותה אליו, והאמינו זה לזה, בן באביו ולא צריך ראיות, מאמינו בו ותו לא צריך. זהו חיים של אמונה, לא חיים של ראיות ומופתים. זה יש הרקוק בעין היה, בשבת בדף למד, יש שם שני סיפורים על... בא מישהו לרבי ואומר לו, אני אומר לי, אמך אשתי ואתה בני. זאת אומרת, במי יכול אתה ממזר? זאת אומרת, אני באתי על אמך ואתה הבן שלנו. כמובן, אמא נשואה למישהו אחר. אז הוא אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין. רוצה לשתות כוס יין. נתן לו כוס יין, שתה הוא פחד. שתה באמת. ואז עוד סיפור על רב חייא. רב חייא בן אחיו. לא, בן אחיו של רב, סליחה. רב בן אחיו של רב חייא. חוק על רב חייא גם כן אומרים לו אותו דבר, נדמה לי, אשתך אשתי ובנך בני. אבל רצונך שתשתה כוס יין, שתה הוא פחד. הרב קוק שם מסביר, שזה קטע מאוד יפה של הרב קוק, הרב קוק מסביר שם שמאיפה הם ידעו, אולי זה נכון. בסדר, אולי זה נכון. יכול להיות שגם ההורים שלי הם לא ההורים שלי, אלא אני לא יודע מי. מישהו אחר, נמצאו אותי בילדותי ולא גילו לי. יכול להיות, אבל אני לא חושב שזה נכון. למה? יש לי ראיות? אין לי ראיות. צריך ראיות? לא צריך ראיות. למה? יש דברים פשוטים שאם ככה זה מוחזק, אז כנראה שככה זה נכון. יש הרבה דברים, גם בהלכה גם זה נכון אגב, בשביל להסתפק צריך סיבה. זאת אומרת, אם אין סיבה אנחנו לא מסתפקים. זה לא שכל פעם שאנחנו לא יודעים מה זה ספק. תלוי, יש סיבה להסתפק. אני לא יודע אם הילד הזה הוא בן 13 או לא, הוא אומר לי שהוא בן 13. דיברנו על זה גם כן פעם, אני חושב. כשהייתי בבני ברק באותו מניין אברכי מפורסם שהזכרתי קודם, אז איזה יהודי אחד, הבן שלו הגיע לבר מצווה, היום אני עם סיפורים. אז הבן שלו הגיע לבר מצווה, והוא אומר, והוא נתן דרשה שלמה שם למה מותר להאמין לו כשהוא אומר שהבן שלו הוא בר מצווה ולצרף אותו למניין. מי אמר שהוא בכלל נאמן? השאלה אם יש נאמנות של יקיר, אם צריך שני עדים, או דבר שבאמת איסור או לא איסור, התחיל לפלפל שם. כל העולם שואל את הילד, תגיד, אתה בן 13 כבר, אפילו לא את אבא שלו, הילד עצמו, אתה בן 13, קדימה, והוא החום יחפה רבון. זה הכל. יש דברים שאתה לא שואל. העולם מתנהל באופן כזה. עכשיו, למה? אולי באמת זה לא נכון, אולי הילד הזה הוא רמאי, בטח אם הוא קטן, הרי אז אפילו אין עליו איסור לשקר. אז הוא בכלל, הוא יכול להיות קטן ולשקר, ואתה בכלל לא יכול לדעת.
מה שמבסס זה תדע אחד נאמן באיסורים, שאין לך אדם, אוכל לצחבור.
כן, אין לך אינם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא, החיים מחייבים אותנו את הדבר הזה, אבל שימו לב שבאמת יש פה מקום לדון. האם העובדה שהחיים מחייבים את זה אומרת שזה נכון? במילים הלכתיות, האם זה כלל הנהגה או כלל ברור? זאת אומרת, האם נכון, אנחנו מתנהגים כך כי אי אפשר להתנהג אחרת? או שלא, זה באמת נכון, ומי שחושב זה לא נכון, משהו מסובב אצלו בראש. בלי סיבה. אוקיי? זה שני דברים שונים. עכשיו, פה ההנחה זה שזה כנראה נכון, לא שאי אפשר לחיות כך, כי אחרת אפשר לחיות בלי אמונה בקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שעושים את זה. אז הוא לא רוצה לטעון שאי אפשר לחיות בלי אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא מתכוון לטעון שתשמע, אם אתה מאמין, אין לך מה להפיל בזה ספקות, אז לך עם זה. עכשיו, פה יש נקודה מאוד חשובה שאליה אני רציתי להגיע אחר כך, אבל כבר אני יודע שאני לא אגיע היום. כשאנחנו מדברים על זה שלא לחקור, נדמה לי שאפילו גדולי השמרנים או הסגורים שאומרים שאסור לחקור, לא מדברים על מישהו שלא מאמין. הם לא יכולים להגיד למישהו שלא מאמין, או מישהו שיש לו ספקות קשים, אמרו, תשמע, אל תחקור, תאמין אמונה תמימה. הוא לא מאמין, מה אתה רוצה? הם בדרך כלל מדברים למישהו שיש לו אמונה. אתה כן מאמין, אלא מה? הוא אומר לי, תשמע, לא בדקתי. אולי יש הוכחות נגד, אולי יש טיעונים שלא חשבתי עליהם, בואו נקרא את הספרים, נחשוב, נחקור, נבדוק. כאן זה כבר לא טענה כל כך מופרכת. כאן אני חוזר לפרדוקס שאמרתי קודם. כי בעצם אומרים לבן אדם, תראה, יש הרבה דברים בחיים שאתה חושב שהם נכונים למרות שלא בדקת אותם. ועדיין אתה חושב שהם נכונים. לא תמיד אתה חייב לבדוק כל אינטואיציה שיש לך בכלים פילוסופיים. כמו שאתה לא בודק אם אשתך היא אשתך ואם הבן שלך הוא לא ממזר. זה לא, אתה לא בודק את זה, לא בגלל ש, לא רק בגלל שאי אפשר לחיות כך, אלא בגלל שאתה מאמין לאינטואיציה שלך. אם האינטואיציה שלך אומרת שהוא ילד שלך, אז הוא ילד שלך. בשביל להסתפק צריך סיבה. עכשיו, בהקשר הזה, יש יותר, אפשר יותר להבין את הטענה הזאת או את הדרישה הזאת, אל תחקור. אם אני מבין שהדרישה הזאת לא פונה כאיזשהו ערך כללי, וגם לבני אדם שרוצים לשאול, וגם לבני אדם שמוטרדים משאלות, אני אומר, תראה, יש לך אמונה באופן בסיסי. הרבה פעמים, אגב, כשאני מדבר עם אנשים, אז באמת זה בירור ראשוני שאני עושה. אז קודם כל אני שואל אותו, תגיד, אתה כן מאמין או לא מאמין? אז אם הוא אומר, תראה, אני כן מאמין, אבל תראה, יש המון אנשים חכמים ושאלות וכל דברים כאלה, הוא אומר, תשמע, בסדר, שאלות יש הרבה שאלות, אבל קודם כל תדע לך שגם להאמין ככה זה בסדר. העובדה שאין לך איזה שהם נימוקים פילוסופיים מאוד מתוחכמים, לא אומרת שאתה לא מאמין.
טוב לו בזה.
מה? לא, לא, מעבר לטוב לו. אני מדבר אם זה נכון. לא, אם זה טוב לו או לא טוב לו זה...
אם אתה...
אז זה לא דבר פסול. דיברנו על זה כשדיברתי ב... אתה יודע כבר, על ההוכחות לקיומו של אלוקים, זה השנה שעברה, שנתיים, לא זוכר כבר. אז דיברנו על זה שהבאתי את אוסף ההוכחות האפשריות. אמרתי, קודם כל צריך לזכור שיש עוד אופציה. אני פשוט יודע שהוא שם. זה הכל. אני לא צריך הוכחות. זאת אומרת, יש לי אינטואיציה ברורה שהוא שם. וגמרנו. במקום אנחנו כל ההוכחות מבוססות על איזושהי הנחת יסוד. אז אצלי הנחת היסוד היא זאת. זה בסדר גמור, זאת גם דרך. את זה כאן שכח במיון שלו, שהוא מיין את כל ההוכחות. וזה אמיתית אני אומר את זה. וכשמישהו אומר את הדבר הזה, עם זה אני לגמרי מסכים. עם הטענה הזאת. שכשמישהו אומר, תראו, יש לי אמונה. אני באמת מאמין בו, אבל אני לא פילוסוף. בסדר, אתה לא חייב להיות פילוסוף. אם אתה באמת מאמין, אין בעיה, אז אתה מאמין. זה בסדר גמור. אני מדבר כלפי מישהו שבאמת מדריד אותו את השאלות. זאת אומרת, הוא לא בטוח שהוא מאמין, הוא לא יודע, הוא מוטרד מכל מיני שאלות. במצב כזה, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, תמשיך עם אמונה תמימה. פה יש את כל האבסורדים שדיברתי עליהם קודם. אבל במובן הראשון, בסדר, זה לא חושב שזה דבר כל כך בעייתי. וכאן, בקטע הזה, באמת נראה שהוא מתכוון לטענה הזאת. אני לא מתכוון לטענה שמי שרוצה לחקור כי באמת דברים מציקים לו שלא יחקור. אני מתכוון לומר, תראה, אם אתה באמת מאמין, כמו אישה ובעלה, כמו אבא ובן וכו', יש לך את האמון הבסיסי הזה. אז זה גמרנו, זה בסדר גמור בתור אמונה. אתה לא חייב להיות האמין פילוסוף כזה שיש לו טיעונים מתוחכמים שמביאים אותו לאלוקים. היהודים הפשוטים שבאמת מאמינים הם לא פחות מאמינים מהפילוסופים. כי הם מאמינים, זה הדרך שלהם להאמין, זה בסדר גמור. רק אין פה... במובן הזה אני כן מקבל את הטענה, אבל צריך לשים לב שלא לקחת את זה מעבר. זאת אומרת, אם באמת זאת המשמעות של הדרישה הזאת לאמונה תמימה, אז זה פונה לאנשים שהם שלמים באמונתם, שהם מבינים שזה... הם פה, הם לגמרי פה. יש להם איזה הטרדה כנתרי, אבל לא בדקתי את זה פילוסופית. בסדר, אז לא, גם לא בדקתי פילוסופית אם מה שאני רואה באמת קיים. אני לא יודע גם איך בודקים את זה פילוסופית. אבל אני מאמין שאם מה שאני רואה, אז הוא כנראה, אם אני רואה משהו, אז הוא כנראה שם. או לא בדקתי פילוסופית למה אסור לרצוח. אבל ברור לי שאסור לרצוח. אז מה, אז אני חייב עכשיו לפתח תורת מוסר, כי בלי זה אני לא אהיה אדם מוסרי. מישהו טוען טענה כזאת? אני לא חושב. אם אני באמת מבין שאסור לרצוח, בסדר, אז לא צריך לבדוק. צריך לבדוק רק במקום שאני באמת חושב שיש פה איזושהי בעיה. במובן הזה, זאת אמירה שאני לגמרי מוכן לקבל אותה. עדיין יש מקום להתווכח, ואני חושב שכל הוויכוח נמצא רק שם. רק שם. השאלה, האם בכל זאת יש ערך לבדוק? האם זה משלים אותך יותר? האם זה הופך אותך ליותר שלם? למרות שיש לך אמונה, החקירה הופכת אותך למשהו שלם יותר. אבל ודאי שאף אחד לא יכול, ודאי שגם מי שאומר שזאת אמונה תמימה, הוא מדבר למישהו שנמצא במצב שהוא שלם באמונתו. ואז הוא אומר, תראה, אז אם ככה, במצב כזה גם אין ערך לחקירה. אולי אפילו אסור לחקור אם תרצו. זה כבר עוד צעד אחד יותר מרחיק לכת. אבל הרמב"ם יגיד שלא, כי זה, אתה יותר שלם אם אתה גם חוקר ומבסס ומעמיק את האמונה שלך וכו'. בסדר, זה ויכוח כבר ביחס למאמינים. אבל כל הדיון הזה לא מדבר בכלל כלפי מי שעוד לא נמצא שם. אז אם הוא לא נמצא שם, אז על זה לא מדובר, כי זה אותו פרדוקס שאמרתי קודם. לכן מה שאמרתי קודם, שגם אם כולם היו אומרים את זה אני לא הייתי מקבל, אני פשוט חושב שהם לא אומרים את זה. בניגוד למה שהרבה פעמים מציגים, גם מי שיוצא חוצץ נגד הדברים האלה, הוא מדבר לקהל שנמצא במקום אחר. קהל שנמצא במקום שהוא באמת מאמין ואמונתו שלמה, אז הוא אומר לו, תשמע, אין שום סיבה, למה שתעשה את זה? וזה בסדר, זה אפשר להתווכח, אם יש ערך או אין ערך. אבל להוציא מכאן איזו תפיסה ש, שיש איזה פגם בפילוסופיה, או שמישהו, אם משהו מטריד אותו, גם אז אסור לו לבדוק את זה באופן פילוסופי, זה פשוט לא ייתכן, כמו שאמרתי קודם. וכיוון שזה לא ייתכן, אז אני מניח שזה גם לא נאמר. טוב, אנחנו נמשיך בפעם הבאה.